מצאתי. שלוש שאלות. שאלנו, או יותר נכון, שלוש קושיות גדולות ועצומות. קושיה ראשונה, זה שופטים פרק א', בעיית המנהיגות. בעיה שנייה, בעיית ירושלים. בעיה שלישית, בעיית הפרטים השוליים. הרבה פרטים שוליים, בייחוד סביב אדוני בזק.
כאשר...
כן, והבלטנו ש... זה פרטים שוליים, בפרט בזמן שאת הפרטים החשובים באמת, שהיה ראוי לציין, אותם לא מציינים. איך כבשו את העיר, איך הם הצליחו לתפוס את אדוני בזק חי בתוך כל המהומה הזאת, מלחמה כזאת, איך עושים. גם אם קרה פה נס גדול, נו למה לא לספר עליו? נס גדול זה דבר מעניין. ואם לא היה פה נס, בדרך הטבע עשו זאת, הלא דבר הוא, זו פעם ראשונה בישראל שעם ישראל מנצח, כובש, לבדו, בלי ניסים. ראינו שכל ספר ישוע זה הכל סייעת הדשמיה, שום דבר לא עשו לבד. מעבר לשלוש הבעיות המרכזיות הללו, יש לנו בעיות משנה, שוליות קצת יותר, אבל גם הן חשובות. שמנו לב לעניין ששבט יהודה עולה ועוזר לשבט שמעון. שאלנו את עצמנו, שבט יהודה מבקש את שבט שמעון שיעזור לו, ואחר כך הוא עוזר לו. עוזרים אחד לשני. שאלנו למה רק דווקא לבקש את עזרתו של שמעון ולעזור לשמעון, ולא לעזור לשבטים אחרים, לבקש את עזרתם ולעזור להם. ולמה לא בכלל שיעלו כולם ביחד? לחמו כולם ביחד. ואלה היו השאלות, והיום אנחנו צריכים קצת להיכנס לתמונה. ואני כל הזמן מציין את שיטת הקריאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם לא משתדלים כמה שאפשר לא לפרש את התנך, נגיד זה נראה לנו ככה, ככה נראה לי, אלא לנסות לתת לתנך לצוץ אלינו, לפרש אותנו, לפרש לנו את עצמו. וכשאנחנו מסתכלים ולנסות כל דבר כמובן לראות על שיהיה לו הסתמכות כתובה מתוך התנך עצמו. אז בואו נסתכל לאט לאט, בואו נראה את בעיית המנהיגות. אותה התחלנו קצת לדבר שבוע שעבר. מהי בעיית המנהיגות? ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ואנחנו נותנים כבוד לכל מילה כתובה, ושאלנו את עצמנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, זאת בית השאלה הראשונה ששאלו בשבוע שעבר, למה יהושע לא ממנה יורש תחתיו? ואני חיזקתי את השאלה ואמרתי שיהושע בן נון הקפיד לעשות הכל כמו משה רבנו, למעט הדבר הזה. פה זה פעם ראשונה שיהושע בן נון חורג ממשה רבו, לא מבקש.
המשה לא עושה את זה בעצמו.
מי?
אמרו למשה. הוא יהיה.
לא, אבל זה הקדים לזה, הקדים לזה, זה מה שאני משווה, שמקדים לזה שמשה התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עולה ואתה לא ממשיך הלאה, עלה אל הר העברים, ומות כאשר מת אהרון אחיך. ואז הוא התפלל, הוא אמר, אל ייתן השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפני ואשר יביא, ואשר יצא ואשר יביא, וכן הלאה. ויהושע בן נון לא מבקש, לא מבקש שמישהו יחליף אותו. וישאלו בני ישראל בשם לאמור, מי יעלה לנו בתחילה? אנחנו מבינים שזאת בעצם בעיית המנהיגות. צריך מישהו שיחליף את יהושע בן נון. יהושע בן נון לא דאג למחליף, צריך שמישהו יחליף. שאלנו שאלה חדשה, נוספת, מה הבעיה? שמישהו יחליף, נכון? יש איזה פרסונה שיכול לעשות את זה, אישיות. מה הבעיה? אגב, מאיזה שבט הוא צריך להיות? גם זה לא בעיה. הם יודעים את זה גם בלי האורים והתומים, גם בלי לשאול בהשם, הם יודעים את זה. אגב, שאלה בהשם זה דבר מאוד מעניין שצריך להציג לכם את זה בלי קשר ללימוד תנך, זה קשור גם לעניינים הלכתיים. הרשב"א כותב בתשובה שלשאול בהשם זה לא בשביל לדעת אינפורמציה, זה לא איזה מודיעין, שהרי הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות שבאו לדוד המלך ואמרו לו, ישראל עמך צריכים פרנסה. אמר להם דוד, צאו יתפרנסו זה מזה, תעשו מסחר, זה מופיע גם בסנהדרין, צאו יתפרנסו זה מזה. ואז הם אומרים, לא, אין הקומץ מסביע את הארי, אין הבור מתמלא מחולייתו. אז הוא אמר להם, אין בעיה, צאו, פשטו ידכם בגדוד. פתרון קל. דוד ידע לעשות את זה כשהוא היה צעיר, והוא מציע להם. ארוך לנר מסביר את זה יפה מאוד, שלא הכוונה שהם ישדדו, אלא פשטו ידכם בגדוד, אותם גדודים של הגויים, כמו הגדוד העמלקי, וכמו כל מיני כאלה עמים שתוקפים את ישראל, תטפלו בחוליות הטרור האלה, תכנסו בהם. מיד נמלכים בסנהדרין, מתייעצים עם אחיתופל, ושואלים באורים ותומים. תראו את הסדר, סדר ההנהגה הציבורית הישראלית. קודם כל שואלים את דוד המלך, הוא נותן להם רעיון, רשות, לכו תעשו ככה וככה, המלך נותן. הולכים ומתייעצים עם הסנהדרין, נמלכים באחיתופל, שואלים את אחיתופל, ובסוף שואלים באורים ותומים. אז שואל הרשב"א, הלו, מה זה שואלים באחיתופל? כתוב בפסוק, בספר שמואל, שכל לשאול את אחיתופל בימים ההם, זה היה כמו דבר השם. זאת אומרת, אחיתופל הוא איש מקצוע, יועץ הרשים. כל מילה שהוא אומר, כולם נהיים בשקט. רק מה שהוא אומר, זה האמת. נו, אז מה המקום יש להתלבט? זה מה שצריך לעשות. אחיתופל אומר שצריך לעשות ככה. נכון? סנהדרין מרשים, קלבים אישור, אז למה צריך לשאול באורים ותומים? מה הסיבה לשאול באורים ותומים? הרי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. מה, יש איזה ספק? אומר הרשב"א, לשאול באורים ואתומים, זה לא כדי שאנחנו נדע מה צריך לעשות. כשנדעת מה צריך לעשות, נפיל את הראש. נשאל, נתייעץ. תשואה ברוב יועץ. אז למה אחרי כל התהליך הזה צריך לשאול באורים ותומים? זה כבוד כלפי שמיה. זאת אומרת, עכשיו כשלנו ברור מה אנחנו צריכים לעשות, צריך להגיד, רגע, רגע, מה דעתו הקדוש ברוך הוא? האם ראוי שנעשה כך? האם הקדוש ברוך הוא חפץ שנעשה כך? זאת אומרת, שאלה באורים ותומים, עכשיו שאני בוחן את מה שאומר הרשב"א, לאור מה שכתוב פה, מי יעלה לנו בתחילה? זאת אומרת, הם לא בעצם באים לשאול, לפי איך שהרשב"א מבין את השאלה באורים ותומים, שזה עניין כבוד שמיים, אז הם היו צריכים לשאול אחרת. היו צריכים להחליט ביניהם את מי להמליך, מי יחליף את יהושע בן נון, להסכים ביניהם על איזה מישהו, ולבוא לקדוש ברוך הוא ולשאול, הימלוך פלוני עלינו? ויאמר השם, ימלוך. תשובה, חד משמעית. ככה צריך לשאול. ופה הם שואלים בעצם שאלה אינפורמטיבית, זאת אומרת, הם מעבירים את רגע ההכרעה אל הקדוש ברוך הוא. שמים לב מה אני אומר? זאת אומרת, הם לא, הם באותה מידה היו יכולים לשאול אחרי ההחלטה שלהם. זאת אומרת, ברור לנו מתוך הכתוב שהם לא יכלו להגיע להחלטה. וכנראה היה קבוצות. אחר כך נסה לדמיין איזה טענות יכולות להיות פה. אבל יש פה איזה מצב שהם לא מצליחים לקבל הכרעה מי יחליף את יהושע בן נון. ואז הם פונים לקדוש ברוך הוא שהוא יחליט בשבילם. כן.
המילה של יהושע הכהני תעזור לי עם העומס שנפל עליהם. העומס שנפל עליהם.
זה יהודה, שיהודה אומר. כן.
כן. אז יכול להיות שהם לא ששם היו כולם רוצים, אלא שהחלטה זה לא צריך. כי מי יעלה במלחמה...
תכף נראה. אתה שואל יפה? אתה שואל שאלה? לגיטימית. אולי זה, אתה שואל... אולי לא שניים שרצו והתווכחו מי כן, אולי אף אחד לא רוצה. ואז אומרים, נו, כל אחד עושה לשני, חבוד וחבוד, נו, אולי אתה. היום לימדתי בדיוק סיפור כזה אצל יפתח הגלעדי. לפני שפנו ליפתח, כל אחד כיבד את חברו שיהיה המנהיג. אף אחד לא רצה. או גם אצל גוליאת, נכון? שדוד בא להרוג את גוליאת. אז כולם שאומרים, נו, שמעתם מה המלך ייתן למי שיקה את גוליאת? כן, כן, בטח. נו, אז לך תעשה. לא, לא, לך אתה. יש מצבים כאלה. האם זה המצב? תכף נראה. נשפוט את זה לפי הכתובים. רק הפסוקים ידברו. נמשיך לקרוא. והם כמובן שואלים שאלה מאוד מדויקת. הם שואלים מי יעלה, על זה עכשיו דיברנו באופן השאלה. הם שואלים באופן הזה. מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? והמילה בתחילה עוררה אצלנו נקודה למחשבה. מה הם בעצם מבקשים? מה זאת אומרת יעלה בתחילה? היה אפשר לשאול את אותה שאלה. מי יעלה? מי ינהיג אותנו? מי ימלוך עלינו? למה זה זמני? מה הזמניות עושה פה? משתמע מזה שהם בעצם מבקשים שלטון יהודי בעין ומתחלף. למלחמה זה למד המטרה, בשביל המלחמה ועד המלחמה. זאת אומרת, כשתיגמר המלחמה מה נעשה? נחליט. נעשה עוד פעם בחירות חדשות. נשאל אותך עוד פעם. בינתיים, לעכשיו. זה משהו זמני. ויומר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ואנחנו מקשיבים לכל מילה, מתרגלים לקרוא לאט. התשובה של הכל זה דברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, לכן אני רק חוזר עליהם, הם חשובים מאוד. יהודה יעלה, בעצם כל מילה שנוספת פה היא מיותרת. היה מספיק לכתוב, אם הקדוש ברוך הוא היה עונה תשובה לשאלתם, הרי אתם יודעים שההורים ותומים זה מכשיר מיוחד, אמנם לא עובד על בטריות, אבל בכל זאת, יש לו, למה לא לקצר, אם אפשר, רואים אצל דוד, העלה באחד מערי יהודה, והיום אלו השם, עלה, ען העלה, חברונה, נקודה, מבזק, מבזקי, תשובה על העניין. פה, אם הקדוש ברוך הוא היה מסכים עם השאלה שלהם, זאת אומרת, הם שואלים, מי יעלה לנו בתחילה לכלי לילה חבו? יש שתי תשובות אפשריות. תשובה קצרה, תשובה ארוכה. תשובה הקצרה הייתה צריכה להיות יהודה. מה יעשה יהודה? מה ששאלתם. מי יעלה לנו בתחילה לכנעני ללחם בו? יהודה. יעלה לכנעני למלחמה ללחם בו. זה לא צריך לכתוב, זה מובן מאליו. מה ששאלתם, יהודה יעשה. למה מספיק? למה צריך להוסיף את המילה יעלה? ולמה אחר כך צריך להוסיף? גם אם הוא מסכים איתם, אז אמרנו או אפשרות הקצרה או אפשרות הארוכה. אפשרות הארוכה זה פשוט לחזור על כל מילה. ויאמר אליהם השם, יהודה יעלה בתחילה אל הכנעני להילחם בו. אם אתה כבר רוצה לחזור על כל מילה, תחזור על כל מילה. או תגיד רק יהודה, או תחזור על הכל. מזה שהקדוש ברוך הוא לא אמר רק יהודה, ולא חזר מילה מילה, משתמע מזה, ועוד ביותר מזה אנחנו רואים שאיזו מילה אחת בלבד הוא מחק, את המילה בתחילה הקדוש ברוך הוא מחק. יהודה יעלה, אבל לא בתחילה. דהיינו, פרמננט, בקביעות. דהיינו, מלך. יהודה יעלה, כוונה יהודה ימלוך. בלי המילה בתחילה, כמו שהם שאלו. ומוסיף הקדוש ברוך הוא עוד דבר מוזר, שאנחנו לא ערניים לו כל כך, ואומר, הנה נתתי את הארץ בידו. זה דבר עוד מוזר. מישהו שאל שאלה כזאת? היה למישהו איזה ספק בדבר? שצריך הקדוש ברוך הוא לומר, הנה נתתי את הארץ בידו? הרי זה למותר. אגב, בידו, מה פירוש? מה זאת אומרת מישהו שהארץ היא בידו? שהוא לבד, ידו ולא בידכם? שלטון. יהיה מלך. מלך זה בידו. הארץ היא בידו. אני נתתי את הכנעני בידו. זה מלחמה, סשה. עברית, דבר עברית. נו, אם זה על המלחמה, צריך לדעת, נתתי את הכנעני בידו. מה זה את הארץ? אתה רוצה לראות שאני צודק? תסתכל בנאום הגדול של יפתח הגלעדי, בפרק י' א', בספר שופטים. מה לבאת אליי להילחם בארצי? מה עונה לו מלך עמון? לארץ שלי, ארצי, כי כבש ישראל את ארצי. של מי הארץ? זה מלך. מלך לשדה נאבד. הארץ היא שלו. גם בחוק מדין הדמלכות הדין הזה כך. הארץ שייך למלך. מה? הנה, כוונה, אם אכן תשמעו לי, אם יהודה יעלה, אם יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. מה אתה שומע מזה? שנייה, ניתן לך. שאם יהודה לא יעלה, הארץ לא תינתן בידו. אם הארץ לא תינתן בידו, היא לא תינתן גם בידכם. שום דבר. אמרתי, בוא נקרא את זה בפנים עוד פעם. ויאמר השם, יהודה יעלה. הנה, נכון. לא, גם המילה יעלה זה אחרי הנקודה. מה זה צריך להגיד יהודה יעלה? למה צריך להגיד יהודה יעלה? יהודה. אבל הוא מוסיף הקדוש ברוך הוא יעלה לשון עתיד. משמע מזה שיש מחשבה והווה אמינה שיהודה לא יעלה. והקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תעלה. יהודה יעלה. יעשה את זה. ציווי. נוסף. הנה נתתי את הארץ בידו. מדברים עליו בגוף שלישי פתאום. מאוד בעבר. הנה נתתי את הארץ בידו. כאילו הקדוש ברוך הוא פונה למישהו אחר. הוא אומר, אני אומר לו שהוא יעלה, ואם הוא יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. אם הוא לא יעלה, לא אתן. מה שהם לא שאלו בכלל, לא הייתה אהבה מינה. כן.
למה
לקרוא מנהים? שנייה.
מי
לא, לא הבנתי את השאלה, עוד פעם, מההתחלה.
אז יהודה מנהיג במלחמה.
ינהיג אותם למלחמה הזאת, כן? זה מה שהם מבקשים.
ובמקרה, אם הוא נמצא, הוא שולט את הארץ, זה רק בפעם הזה.
אז זה מה שהם שאלו. הם ביקשו... זה הבנת. עכשיו, מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? הוא מוחק את המילה למלחמה. אתה רואה שאין מילה מלחמה? ואין מילה בתחילה. בדיוק מה שהם, להם הכי חשוב לשאול, הכניסו את זה לתוך השאלה, הקדוש ברוך הוא מחק. לעומת זאת, מה הקדוש ברוך הוא מדגיש? שני הדגשים, אחד שבכלל לא שאלו, והשני שלנו הוא נראה מיותר. הוא אומר, יהודה יעלה. כוונה שיש איזו אמינה או מחשבה שאולי יהודה לא יעשה את זה. בוא נשאיר את זה ככה כי זה ידיעה בצד. אז הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, יהודה יעלה. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה נתתי את הארץ בידו. מה שבכלל לא שאלו, מה ואמינה שהארץ לא תינתן בידו. נשאיר את זה כשאלה בינתיים, בסדר? בואו לא, בסדר, בסדר. דוד מראשון לציון שואל ככה, המוזיקה של הדברים, וזה טוב שהוא מקשיב למוזיקה, מי יעלה לנו בתחילה, מזכיר את השימה לנו מלך. נכון מאוד, שאמרו לשמוע בזמן שרצו מלך, שיכלו לשלוט בו. כן, יפה מאוד. אגב, גם המילה לנו, מי יעלה לנו, נמחקה. גם המילה לנו נמחקה. יהודה יעלה, לא לנו. למי הוא יעלה? להשם יעלה. הנה נתתי את הארץ שלי בידו. את הארץ שהיא שלי נתתי בידו. כן, יפה מאוד.
למה זה מקביל? שואל את השאלה שלו. למה זה מקביל לבקשה?
עוד מעט תראי. עוד מעט תראי. הוא הקדים את הברוכה. הוא שומע מוזיקה. זה שומעים טוב. ויומר יהודה לשמעון אחיו. וזה מודגש. וכי מי הוא לא אחיו? יש מישהו פה שהוא לא אח של יהודה? שמעון אחיו. כאילו, שזה... התנך, כשהוא כותב דברים בפזדו, אתם יודעים מה זה פזדו? זה כאילו עודף, יותר מדי. שמעון אחיו! שמעון אחיו, מה שמה? בנימין לא אח שלו. ראובן לא אח שלו. למה שמעון אחיו? תגידו, מה, מילה יפה, מה אתה מסתכל במין כבדנות כזאת? תכף תראו. יכול להיות, כן? שמעון ולוי אחים. מה מקומו של שבט לוי פה? גם זה נראה. שבט לוי סמוי פה, אבל הם נפגשים בו במקום אחר. ועלי אימי בגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי, גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. מה הבנו מהפסוק הקטן שכזה? שמענו, יש צד של פרטיות, שמענו אבל משהו אחר לגמרי, ששבט יהודה לא הבין את תשובתו של הקדוש ברוך הוא. לא הבין את תשובתו של הקדוש ברוך הוא. ואיך אני רואה את זה? שהמילה בתחילה חזרה וצמחה. אותה מילה שהקדוש ברוך הוא מחק לשבט יהודה ולעם ישראל כולו, ששאל את השאלה, צמחה מאליה. איפה אני רואה שהיא צמחה מחדש? גורלך. גורלי, הייתי אומר, בסדר, גורלי זה לשלוט, זה חלקי, זה... תעזור לי, בוא תעזור, למה לא? בסדר, אפשר ל... זה אחווה. אז זה לא הייתי שואל שאלות, אם היה ככה. אם היה כתוב רק המילה גורלי, לא הייתי כל כך נתפס לזה. אבל ברגע ששבט יהודה אומר לשבט שמעון, בגורלך, אז פעם אני, פעם אתה. אם יצא לך, יצא לך. הנחלה שלי, הנחלה שלך. איפה הפרמננט, איפה הקביעות? נעלם.
אולי יהודה מבין שעם ישראל לא רוצה.
כנראה.
ולכן
כנראה,
להיות פרטי,
כנראה שעם ישראל בלב. לא כל כך רוצה
את
שבט יהודה.
שהוא
לא. תכף נראה את זה. זה קצת השערה. השערה, לא כתובה. בוא נחזה להגיע לזה. כן.
לא, שאלה. אם קודם חשב...
לא פתע, אדוני, שהכל נהיה בדברו.
שבעצם אף אחד לא רוצה, אז אם נקשור את זה
לכך
שהם לא רוצים לחוות אותו...
טוב, תשאיר את זה. אני אתייחס לזה עוד רגע. בסדר? אנחנו לא הכרענו את השאלה שלך. ושבט יהודה אכן... מה הוא הולך ועושה עכשיו? ויחד עם שמעון, הולך וכובש חלקים בנחלתו שלו, את בזק שעוד לא כבשו, את ירושלים. וכאן אנחנו מגיעים עכשיו לבעיית ירושלים. נחזור ולהזכיר אותה. מה הייתה בעיית ירושלים? ארבעה פסוקים יוצרים לנו את בעיית ירושלים. כבשו, לא כבשו, נכון? גיבלת יש גיבלת, כמו שאומר רבי נחמן, רצו, לא רצו. כבשו או לא כבשו. בפסוק ז' כתוב שבני ישראל, בני יהודה, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. נו, אז לחדו, מצוין, שרפו. והנה בפסוק א' כתוב, ובני בנימין לא הורישו את היבוסי יושב, את היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי יושב ירוש, את, היבוסי, את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מה קורה פה? אבל לפני רגע יהודה נלחמו שם. כבשו, הורישו, שרפו, מה קורה?
מה נעשה גם יהושע?
שיהושע כבש את ירושלים? יהושע לא כבש את ירושלים. נקרא
את מלך
ירושלים. נקרא אותו איפה? לא. במערה במקדה.
שם הוא הוציא אותו להורג,
אבל הוא נלחם מן הסתם. הצבא שלו, אדרבה, זה מפליא שיהושע בן נון עבר וכבש את כל ערי הדרום, חברון, עגלון, לכיש וכן הלאה, לבנה, עיר אחרי עיר, עובר אחת אחת, כובש את כולם, ואת ירושלים הוא לא כבש. דיברנו על זה שבוע שעבר. למה הוא לא יצליח לכבוש את ירושלים באותו נגלה? אולי שיש לה איזה ביצורים גדולים, אולי השבועה הזאת שחזל מביאים, אולי, בדבר בעיניי הכי פשוט, בגלל שהוא התחיל בדרום, הוא איבד את הצפון. כי עד אז הם חזרו להרים. אי אפשר, בני ישראל, תזכרו, בני ישראל, זה מה שהמרגלים אמרו שבוע שעבר, קשבנו להם קצת, עם ישראל לא מסוגל לכבוש עיר מבצר, אין לו כלים לזה, אין לו קשת וחץ, אין לו עין נוגח, אין לו תשתיות, אין לו. באו עם חרבות כאלה שאפשר כלף תפוחי אדמה, אבל לא להפיל חומות. ורואים שספר יהושע, כל הניצחונות היו מחוץ לחומות. לא היה מצב שכבשו עיר קומפלט, ככה, ניגשו לאיזה עיר, עד רידתה. לא היה מצב כזה. לא, יריחו זה נס ניסים. מה גם, בדיוק להפך. לא, זה מה שמוכיח שבלתי אפשרי. בלי הנדסה אלוקית, חיל הנדסה, לא עובד. אותו דבר, בלי התעיה האלוהית שבעי ובבית אל, לא עובד. בלי זינוק מהיר, הם יצאו הרי מלכי הדרום, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך זה, יצאו לעזור ללחם נגד הגבעונים. הגבעונים שולחים SOS, תבוא להציל אותנו, הם לא מעלים על הדעת שיהושע בן נון יגיע בן לילה. אבל יהושע בן נון מגיע בן לילה עם הלוחמים, עולה מהגלגל עד, לא אשאל אתכם מי פה חייל קרבי, אף אחד מכם לא עשה מסע כזה. בלילה אחד לרדת, לעלות מהגלגל, שזה בבקעת הירדן, ליד יריחו, עד פסגת זאב, עד גבעת זאב. עושים הפוך אולי, ירדים. אבל לעלות את כל זה, 1,000 מטר בגובה, הפרשי גובה ומרחקים כאלה, הוא התיש את הלוחמים שלו, בשביל רק דבר אחד. וניסי ניסים, אבני אל גביש מהשמיים, תופסים אותם בדרך, כשהם בורחים בעמק האלה. מנסים לברוח לכיוון גזר, ונחסמים על ידי אבנים מן השמיים. שמש בגבעון דום, למה? למה לעצור את השמש? מה קרה? האויב מספר אחד של יהושע בן נון עכשיו, זה החשיכה. הם יחזרו מהר להרים שלהם, עם ישראל לא מכיר את הדרכים, יפזרו פה בשטח, מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד קצת תאורה על היד. תן איזה כמה נורים, כמה נורים. קדוש ברוך הוא יש לי נור אחד, יחיד ומיוחד, שייר לך אותו, קבל אותו עוד יום. ופרופסור וליקובסקי, אמנואל וליקובסקי, במחקרים שלו גילה בספרות הסינית, היום שבו השמש לא זרחה. יש תיעוד כזה, שירי עם כאלה שהם שרו, היום שהם היו עומדים על חוף הים בסין, ארץ השמש העולה, והשמש לא עולה. שרו לה, היא עולה, ועולה, וכולו, וכלום. ואגב, התיאום של התקופות זה אותה תקופה. לפי התיעוד הספרותי וההיסטורי, זה אותה תקופה של יהושע בן נון. פה השמש עומדת, ושם היא לא זורחת, אין שתי שמשות.
אולי
בגלל זה הניתוי. כן. ותחשבו, היום הזה החל הגדלך, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, נכון? החל הגדלך, שימך בכל העולם, מסתובב. הסינים הרי עובדים את השמש, והם ישאלו את עצמם, מה היום מיומיים? למה השמש לא זרחה? היום שבו השמש לא זרחה. ועד שהם יגיעו למסקנות, יש איזה אחד, היה צריך את השמש לכמה שעות נוספות. אז איבדנו, הפסדנו. זאת אומרת, האלוהים של ישראל גדול מאלוהינו. תראה, זה בושה. כן.
למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה להציל כמה גבולים. רק כדי לצליח. לא בשבילו.
למה יהושע בן נון עשה את זה?
לא, למה השמש לא זרחה.
למה השם השני? כדי להציל כמה לוחמים ישראלים, לתפוס את הערים הרי של הכנענים. הם היו חוזרים חזרה לערים שלהם. ואם ירושלים, הנה ראיה, שהם רודפים אחריהם דרומה, וירושלים, הם לא מצליחים לכבוש אחר כך. כי בירושלים הם הצליחו להתלכד חזרה ולחזור לעיר, להמליך מלך חדש, ולסגור את השערים ולהתבצר. אז עם ישראל לא מצליח להוציא אותם משם. אבל השאלה הגדולה היא חוזר בעיית ירושלים עכשיו בשופטים, מה קרה עם העיר הזאת? כבשו, לא כבשו? אז אמרנו, תירוץ, אפשר לתרץ תירוץ, פרשני. ספר דעת מקרא מביא את זה. ורוצה לומר, פה אפשר להבין שבעצם יש פה שני תחומי ירושלים. דיברנו על זה שבוע שעבר קצת. לא, עוד לא. או, 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 כן, זה הקשה. אז קודם כל בוא נגיד מה זה, ואז נביא את הסתירה. שזה קשה להלום את התירוץ הזה. אז התירוץ הראשון, שניסה בספר דעת מקרא להסביר כאן על שתי הפסוקים האלה בשופטים, זה להגיד זה שני אזורים. יהודה כובש את האזור ששייך לו, שזה באמת גבול נחל קדרון, עולה עד אזור, דברנו בדיוק על השפיץ של הגשר, ככה, של גשר הויתרים, גבול בין יהודה לבנימין, ויהודה מקפיד לקבוש רק את שלו. ומה שמעבר לגבול שייך לבנימין, בנימין לא הורישו. והנה, יש לנו תירוץ טוב. אבל אנחנו לא מסתפקים בלימוד תנ"ך בפשטנות, אנחנו רואים מרחבים קצת. בספר יהושע, לעומת זאת, כתוב על אותו נון צדי, על אותו מקום שאכן שייך לבנימין, צודקים, בספר שופטים, אכן זה שייך לבנימין. היבוסי יושב בירושלים שייך לבנימין. אני רואה את זה מפרק י"ט, ששם כתוב, היבוסי, אחד מהערים ששייכות לבנימין, ואילו בספר יהושע פרק ט"ו, פסוק סמך ג', כתוב, ולא יכלו, היבוסי יושב בירושלים, לא הורישו בני יהודה, וישבו, כתוב, נדייק את זה בפסוק, וישב. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום, עד, כתוב, עד היום הזה, עד היום הזה. כן, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, אז ראינו שכמה שינויים קלים, כאן כתוב לא יכלו, וכאן כתוב לא הורישו, אצל יהודה, לא יכלו, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים, אותו נון צדיק, אותו מקום, פעם מאשימים את יהודה, פעם מאשימים את בימין, אז מה קורה פה? מתרץ ספר דעת מקרא, תירוץ שתכף יסתר גם הוא, ואומרים, שתי תקופות ושני מקומות. בימי ספר, בימי יהושע בן נון, בני יהודה, ניסו ולא יכלו. מלחמה ראשונה. בספר שופטים פסוק זין, ניסו והצליחו לכבוש את שלהם. ובני בנימין לא כבשו את של עצמם. את הצד של בנימין לא כבשו. ואני מגרד בראשי ושואל. ועל פניו, תירוץ טוב, נכון? שתי תקופות, שתי ערים, זה תירוץ. שימו לב את ההבדל בשיטה. זה חשוב לי שתראו. אין ענייני עכשיו להפריע לכם ולקרוא את ספר דעת מקרא, ספר חשוב מאוד. יש לו פירושי מילים חשובות ומקומות, זיהוי מקומות, עבודה כבירה ביותר. אבל לפעמים, בגישה פשטנית, אנחנו מחפשים את עומק פשוטו של מקרא. ולפעמים בגישה הפרשנית, הפשטנית, היא באה ואומרת, לא קשה, לא קשה, יש לך קושיה? בוא ניתן לך תירוץ, לא יהיה לך קשה. פחד כזה שהתנך הוא קשה, יש פה קושי, סתירה בין פסוקים, לא, 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 אל תדאג, אין בעיה, בוא נתרץ לך. תודה רבה, אל תתרץ לי, אני רוצה רדוף כאן לראות את הקושי. התנך כתב את זה בצורה מוקשה, אז בוא נסתכל על זה. כן, רוצה להגיד? תירוץ? אמרנו, כאילו, יש שלושה פסוקים, אחד שבני יהודה לא יכלו להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה עד היום הזה. פסוק שני בשופטים שבני יהודה הורישו, לחדו ושרפו. ופסוק שלישי שבני בנימין הורישו את היבוסי יושב ירושלים. כשאני מסתכל על שלושת הפסוקים האלה, מה שדעת מקרא אומר, יש שתי תקופות ושני מקומות. בימי יהושע ניסו בני יהודה לכבוש ולא יכלו. בימי השופטים ניסו והצליחו. ובימי השופטים בנימין לא הורישו את חלקם. בסדר? זה התירוץ. מה?
מה זה עצם?
תלה פלאים מה שאמרת עכשיו. אתה עכשיו נעצת את הסיכה בבלון להתנפץ כל ההסבר. קושיה עצומה. הרי בספר יהושע, כשאני קורא את הפסוק הזה בספר יהושע, זה האשמה. זו אותה האשמה כמו שמאשימים פה את בנימין. וגם בהמשך מאשימים את כל שאר השבטים. ולא הורישו, ולא הורישו, ולא הורישו. ודאי מי שכתב את זה, הוא התכוון להגיד, לא בסדר, תראה איזה הפקרות, אז אני שואל את עצמי, מי שכתב את ספר יהושע, פסוק תדבר, שזה כנראה לא יהושע בן נון, נגיד לכם את זה בהמשך, כנראה שמואל הנביא כתב את הפסוק הזה. למה הוא מאשים את שבט יהודה? למה להאשים? הכל כך נפלא, הם כבשו את כל הנחלה שלהם, כל כך הרבה מקומות. זה בכלל לא שלהם. היבוסים יושבי ירושלים זה לא שייך ליהודה. למה להאשים את שבט יהודה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הוא ניסה אז לכבוש את היבוסי, נכון? ולא הצליח. אז רואים, לא הורישו את זה, לא יכלו להוריש שם, וישב היבוסי בזה עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? בוא נשווה את היום הזה של שופטים ואת היום הזה של יהושע. הרי לפי פירוש דעת מקרא, בספר שופטים הם כבר הורישו את חלקם. נכון? נו, אז נמחוק את האשמה. תמחוק. מי זה הלחוץ הזה שכותב שם עד היום הזה? סטנה שוויה, מה אתה בוער לך? קצת, חכה. הם רק ידרגנו. הנה הם כבשים, בשופטים הם כבר כבשו. איזה מין פסוק היסטרי זה? לא הורישו את יהושע ואת יוצא בזה. מה קרה? מה אתה רוצה? תן להם, רק עכשיו יתארגנו, רק יהושע מת, תן להם עוד כמה זמן, הם יכבשו. ואכן, בשופטים הם כובשים. אלא מה שאני רוצה לומר, הפוך מדעת מקרא. שני מקומות בוודאי יש כאן. אבל שני הפסוקים שמאשימים מי לא הוריש, הם על אותו אירוע בדיוק. אותו אירוע בדיוק. שבט יהודה מגיע לכבוש את ירושלים כאן. עם אדוני בזק, משופד על מקל. בלי אצבעות, נכון? איך אני יודע? פרט שולי, שימו לב עכשיו, אני משלב את כל הבעיות ביחד. בעיות ההנהגה עם בעיית ירושלים, עם בעיית הפרטים, לפחות פרט אחד שולי אחד, שהביאו את אדוני בזק לירושלים, וימות שם. מעניין את הארכיאולוגים, מי זה מעניין? איפה קבור אדוני בזק? מה זה אכפת אם הביאו אותו לירושלים, וזרקו אותו באיזה בור, או תלו אותו, או לא תלו אותו, מה זה משנה? והביאו ירושלים וימות שם. הם הולכים עכשיו וכובשים את ירושלים. ובעצם מה היה מצופה שהם יעשו? מה היה מצופה? תגידו אתם, מה מצופה? אתם כבר נלחמים, אתם כבר כובשים את עד הקדרון ועד השילוח ועד הזה. חבר'ה, מה הבעיה? למה לא לכבוש את היבוסי? למה לא לכבוש את היבוסי? תגידו אתם, למה לא לכבוש את היבוסי? זה לא שלנו. אל תעלב, קם איזה ג'וקר ואמר, חבר'ה, זה לא שלנו. הביתה. מה אנחנו כובשים שמישהו אחר? שהם יכבשו. זאת אומרת, מה? הם כבשו את שלם. הגיעו עד הגבול, סימנו בדיוק את הגבול, סימנו בדיוק את הגבול, והבינו שזה שלהם, קצת קשה לכבוש עכשיו את המצודה, מאמץ קצת, צריך להשקיע בזה מאמצים, אז מישהו הקבע אמר, חבר'ה, בשיבה. איך אני יודע את זה? תסתכלו מה כתוב בפסוק הבא, פסוק ח', הפסוק הגורלי. הפסוק הגורלי. וילחמו בני יהודה בירושלים ואלכדוע ויקוע לפי חרב ואת העיר שלחו באש ואחר ירדו בני יהודה. אתם שומעים מה כתוב פה? ואחר ירדו בני יהודה. לאן הם ירדו? לאן הם ירדו? תקראו את המשך הפסוק. אל ההר. הם ירדו אל ההר. מעניין מאוד. איך יורדים אל ההר? מאיזה הליקופטר. אז זה נכון, אפשר לתרץ את זה גם בפשט. הם פנו דרומה. הם פנו דרומה. כל ההולך דרומה, אומר רשי, נקרא יורד. כל ההולך דרומה נקרא יורד. הגלובוס הוא כזה. אז מי שהולך דרומה יורד. אז זה בדיוק הנקודה. חבר'ה, מה? מישהו עומד עם הידיים ככה, אומר, מה? צפונה! החלק הצפוני של ירושלים! מה איתו? לא כבשנו! זה לא של בנימין. בני בנימין לא הורישו. תכתב שבני בנימין לא הורישו. לכן בא שמואל הנביא ומוסיף את הפסוק ביהושע. הוא רואה גם את מה שקרה פה. עד היום הזה, זה אותו עד היום הזה. עד היום הזה שכתוב בשופטים, זה 350 שנה. 350 שנה, מחכים, עושים ככה בליד. עד היום הזה, העיר הזאת, שמה עוד תקועה עם הכנענים והיבוסים שבתוכה. עד שיבוא דוד. שמואל הנביא לא זכה לראות את ירושלים משוחררת. זכה כן שביום היורצייט שלו שחררו את ירושלים ותשכז. יום פטירתו של שמואל הנביא. שנים על שנים על שנים, אבל בספר יהושע, מה העניין לכתוב עד היום הזה? עוד שנתיים, יכבשו, עוד שעה וחצי. מה אתה בלחץ? אלא מי שכתב את זה, כתב גם את זה. ורוצה להגיד, אתה יודע מי השם שירושלים לא נכבשה? למרות שזה לא שלו? שבט יהודה, שהקדוש ברוך הוא אומר, יהודה יעלה, ואחר ירדו בני יהודה. הם לא הקשיבו לכל השם שאומר יהודה יעלה. למה צריך להגיד יהודה יעלה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לפנות ליהודה ולהגיד לו יהודה תעלה? יעלה יהודה. כי הוא ירד. הוא עושה חשבונות פרטיים. הולך לכבוש את הקמח התחון שהוא כבר תחן. הולך לכבוש לעצמו. במקום לעזור לשבט בנימין.
עוד שהחשבונות האלה מתחילים עוד
בעיני הרבות. עוד, אנחנו לא נלך רחוק, נלך לאט לאט. נראה מאיפה זה מתחיל. מה? דבר, דבר. דבר, דבר, אני קובע את הסדר, זה בסדר.
ירדו בני יהודה, אז גם
בפרשת
מלך
וישר,
כתוב, וירד יהודה.
ירד יהודה, מעם אחיו. מעם אחיו. מעם אחיו. יש לו אח אחד, אחי. שמעון אחיו. מה עם כל השאר? הם לא אחים שלו. שכח שיש איזו אחווה גם עם בנימין. שכן, מצפון, מה הבעיה? יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו. למה יהודה לא עולה? תכף נדבר על זה, כן. על זה אתה רוצה שאני אדבר. למה הוא לא עולה? מה קרה לו? בוא נחזור לבעיית המנהיגות. הם כבשו רק את מה ששייך להם. לא בתוך, בחוץ לירושלים. זה דיברנו שבוע שעבר. את כל הדיסטריק, את האזור, את הצריפים, את הבתים הארבעה המפלסים, את החצרות, אבל את החומות הם לא הצליחו לכבוש. שרפו, מה אפשר לשרוף? חומות לא שורפים. שורפים, בתים, צריפים. כן, מצודה, גדולה. עיר היבוסית, שלפי השערתי, זה כל האזור של הרובע היהודי. נכון, שאלה תמימה. אחד החבר'ה שם, רואים שאתה לא משבט יהודה. אם היית משבט יהודה, היו לך, בוא הנה, מה, אתה משלהם? מה אתה? מה, חבר'ה, בוא, אנחנו, בוא נעשה בצור, בוא. אני אומר, אתה מזה. את דביר, היה קשה לכבוש? קריאת ספר, היה קשה לכבוש? איך אני יודע שהיה קשה? איך אנחנו יודע, איך אני כבר יודע שהיה קשה? תגיד לנו. יפה מאוד, כלב מציע את הבת, זאת אומרת, יש בעיית מוטיבציה קשה. אנשים לא רוצים כבר להילחם. נכון? כלב ניצר בבעיה עכשיו, אין לו מי שילחם על קריאת ספר. חבר'ה, מי מתנדב? כולם פאקי. זאת אומרת, מי שילכבוש את העיר, את ביתי יחסה יקבל לאישה. וואו, כולם קופצים, ו... עתניאל בן כנז, דודה, זוכה. זאת אומרת, אתה בעת מוטיבציה, נכון? אני אומר, מה, אין לו אחיינית או בדודה, שאפשר לתת גם בשביל ירושלים משהו? הוא פיקד על הצבא, הוא פרץ ראשון, הוא נכנס. גם דוד עשה את זה בירושלים, נכון? רק דוד, כל הציע בנות, הציע ראש. משהו כזה, כן.
אז זה מראה לנו שלא צריך קשתים, אתה פשוט תורם גם את מצדה וגם בתלוז, וככה הם
כבשו את... כן, ברוך השם, אבל אתה רואה שהתנך לא מספר על זה כלום. איך כבשו את קריאת ספר, איך כבשו את זה פה, או שהיה נס שלא מסופר עליו,
או
ש... כן. גמרא, אתה שואל לשון גמרא. ארבעה שאלו שלא כהוגן, שלושה הקדוש ברוך הוא ענה להם כהוגן, ואחד אכל אותה. אליעזר עבד אברהם, נכון? הוא אמר, נערה אשר, ואם תבוא זה צולעת, זקנה. מה לעשות? יש לה לב טוב, לב של זהב. יצחק אבינו, עם ישראל יוולד מ... אז זה בעיה. אולי משפחה לא טובה, מאיפה הוא ידע? הקדוש ברוך הוא שלח לו מושלמת. אותו דבר כלב, זכה, עתניאל בן כנז, שהחזיר את התורה בפלפולו. ושאול המלך, נכון? נתן את מי שזה יקבל, אם באמת מצורע או ממזר, נכון? ודוד המלך אחר כך יש עליו שאלות, הוא לא חלק. שאל בן מי זה האלם, אוי ואוי, אני אקח את הבת שלי גם. ויפתח. הוא האחיד שקיבל. רק תעשה מחקר, למה דווקא הוא? למה הם זכו והוא לא זכה?
עצם האדם הוא תמוה. הגורל הזה, מי שלא יהיה, יקבל. זה
לגבי. אני חושב, בדיוק היום לימדתי על יפתח. בדיוק היום, במקום אחר, לימדתי על יפתח. אז הגעתי למסקנה, ככה עולה לי בראש סברה, שבמה, נגיע, בעזרת השם נגיע לזה. תפתח עוד נימד, זה שנה, ייקח לנו עד שנגיע. שההבדל הוא שהם באמת התכוונו לשם שמיים. שאול באמת רצה להיפטר מהגוליית הזה. המחרף המגדף. כלב באמת רצה ליישב את הארץ. מי כמו כלב אוהב את יישוב הארץ? לא רק כלב אוהב את הארץ. נכון? אז הוא באמת רצה ליישב את הארץ, לשם שמיים. אמר, אני מוכן לתת הבת שלי, הראיה שהיא נפלה מהחמור, שלקבל עוד תוספת של יישוב הארץ, רצתה גם מעיינות, רצתה גם מים, תן לי ברכה, מתווסף, כוח על כוח. ואליעזר עבד אברהם, פשיטה, לשם שמיים. אז הקדוש ברוך הוא מסייע, ויפתח, הגלעדי, הוא היה היחיד שזה לא היה לגמרי לשם שמיים. למה? נלמד, כשנגיע. כן, זה אגב יהיה הפטרה של עוד שבועיים, אז אם מי שדווקא רוצה, יקרא טוב את ההפטרה, יגלה. כן. תכף נראה, תכף נדון על השלילה. קודם כל בוא נראה את העובדות, בוא נראה את העובדות. תראה, בינתיים אני ניסיתי, בינתיים אני על תקן של פרשן. דוד מטירת הכרמל, אני מכיר את השאלה. האין זה רבותיי ההיסטוריה חוזרת, שהגענו להר הבית ורצנו לכותל המערבי ועשינו מהעיקר תפל. מה הקשר? תכף תראה, כמה שהוא צודק. אבל הם רצים קדימה, חבר'ה שבאינטרנט שם יש להם... יש להם תנאי בית, יושב על הקורסה, הוא יש לו זמן לחשוב. חכה, דוד, דודו, עוד רגע נגיע לזה. הר הבית בימינו, במקום להגיד בידינו, הר הבית בימינו. במהרה בימינו. אני רוצה רגע לחזור, בינתיים אני על תקן פרשן, נכון? ספר דעת מקרא מציע פירוש אחד, לפתור את הבעיה, ואני מציע כאילו פירוש אחר. בינתיים זה על תקן פירוש, כאילו אתה לא רואה איך זה פותר את כל הבעיות, איך זה קשור לכל הדברים כולם. אז אני רק הצבתי את הפתרון של בעיית ירושלים בזה שאני לא פותר מה בעיית ירושלים. באמת היא בעיה. ירושלים באמת לא נכבשה. למה? כי יש פה בעיה. ומה הבעיה כפי שאני רואה אותה? שהיא מבצר קשה לכיבוש. גם בזק הייתה מבצר קשה לכיבוש, וגם קריאת ספר הייתה קשה, וגם חברון הייתה קשה. אז מה קשה פה? תירוץ. תירוצים יש פה. תירוצים קשים. חוסר רצון ומוטיבציה. ולמה? זה לא שלנו, זה שלהם. שההם יכבשו. זה מה שאני מבין, שזה האשמה כפולה. זאת אומרת, יהודה מאשים את בנימין, הוא אומר, הם לא כבשו, מה אתה רוצה ממני? הם לא כבשו. אבל מי שכתב את ההערה הזאת בספר יהושע, הערה ביומן, רשם לתלמיד הלא הסורר, הם לא הורישו. לא יכלו, זה התירוץ, זה הבן דוד שלה לא רוצה. ואחר ירדו בני יהודה, במקום להמשיך לכבוש את ירושלים, בדיוק במקום הזה, לכדו רק את מה ששלהם, וירדו להתעסק של עצמם, סליחה. למה? למה הם עשו את זה? למה יהודה לא עלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, יהודה יעלה, תכבוש את ירושלים. צעד אחד צפונה, מה קרה?
מה זה קשור לפסוק הראשון, לפסוק השני, פסוק השלישי, שיהודה רצה אולי לעלות באמת, אבל
עם
ישראל לא רצה,
הוא רצה בתחילה. תכף נראה. בעיית המנהיגות קשורה לזה. עוד שנייה, תן לי להשלים טיפה את ה... אתה רוצה להגיד משהו? קטן.
שאלה.
כן, שאלות תמיד מותר.
אני לא מבין למה אתה אומר מנהיגות, כי לא כאן מדובר על מנהיגות, מדובר על צבא, לא יודע מה, שלחו אותו דווקא,
אין כאן מנהיגות,
הוא
מנהיג... כן, המנהיגות פה נסתרת, ברור שהייתה מנהיגות, תבין שבאו לכבוש את ירושלים, מישהו עמד בראש הצבא. זה אנונימי רק. לא, התנ"ך החסיר, חסך מאיתנו את הלשון הרע, מי זה היה המנהיג הזה, שלא כבש את ירושלים. תכף נדבר עליו.
הוא בעצם חילק את הירושלים לשני
השבטים. מצוין. בני רחל ובני לאה, צריך. תשאל קודם, למה הוא חילק ליעקב אבינו שתי נשים? אחר כך תכניסו עוד. אבל הם נכנסו ביחד. רחל ולאה זה העיקר.
טוב, אז אתה מבין, אם אנחנו מדברים על הבעיה,
הבעיה מתחילה קודם אצלנו. בעיית המנהיגות יוצרת את בעיית ירושלים. איפה אני רואה את זה? מה בעצם עמד פה? מה הייתה בעצם בעיית המנהיגות? למה הם לא הצליחו להכריע מי יעלה במקום יהושע בן נון? מה יכול להיות הוויכוח פה? ברור ששבט יהודה צריך לעלות. זה common sense. לא צריך שזה ידיעת חוץ שמימית. לא בשמיים. אז למה הם שאלו מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני? כאילו בינתיים נפתור את הבעיה. מי יכול לטעון טענה נגד? רק שבט אחד. שבט אפרים, למה? תגיד סברה. מה נראה אם הוא שבט אפרים? עורך דין של שבט אפרים, נציגו.
אפרים הוא בן של יוסף. כן. כביכול גם היה מולד שהיא מלכות
מסוימת. הלכת רחוק.
לפני כן, יהושע בן נון.
יהושע בן נון? So what? יהושע בן נון.
מישהו אמור להכניס.
נו, אז למה? 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 מה הסברה? מה הסברה? רוצה להגיד משהו, לא? תודה. אני אגיד לכם. יהושע בן נון מת טרם זמנו. ולא היו לו בנים. והארץ לא נכבשה עדיין. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. מצווה ראשונה, למלות עליהם מלך. מצווה שנייה, להחריד זרו של המלך. מצווה שלישית, לבנות בית חירה. זה הסדר, אומר הרמב״ם, אומרים חז"ל. מצווה ראשונה, למלות, הם יודעים את זה. הריחוק, מה זה? לא יודע, מה זה? לא יודע. מה בעצם הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה? יהושע בן נון מת טרם זמנו. מה זה טרם זמנו? איך כתוב? בן כמה הוא מת? כמה מת משה? 10 שנים לפני הזמן. כמה שיהושע בן נון לא יחיה כמו משה? חז"ל אומרים, חז"ל אומרים שהוא הסתלק טרם זמנו. כיוון שמשה רבנו אמר לו, הקדוש ברוך הוא, החלצו, נכון? הוא אמר לו, תלחם נגד מדיין, ואחר תאסף אל עמך. מה צעק להם משה כולם? החלצו! מהר, מהר לאסוף אנשים, מה מהר? תן השבועי, כך חודשיים, שנתיים, מה יש, מה, מה הבעיה? אם זה תלוי בזה, אם מותו של משה תלוי בהכחדת מדיין, אז נמתין קצת, נמשוך את זה, לא החלצו! יהושע בן נון לא מיהר לדחוף את אב ישראל להתנחלות. לא מיהר. אומרים חז"ל, לכן התקצרו ימיו 110. ועל יוסף גם אומרים חז"ל, חי 110 שנים, יוסף הסבא רבא רבא. למה? מפני שהנהיג שררה. ביקורת של חז"ל. כן, ולא מיכה בהם. כן. בכל אופן, יהושע בן נון מת טרם זמנו, ולוודאי לפי טענת שבטו, מי? זאת אומרת, הארץ עוד לא נכבשה. זאת אומרת, מה הם טוענים? זה כל זה אני אומר לכם מסברה, זה לא כתוב בתנ"ך, אבל תכף תראו איך ההבנה הזאת היא כנראה שזה מה שקרה. כשאני מחפש איזה אפשרות יש פה, ברור לי שמישהו לא רוצה פה את שבט יהודה, ולכן הם שואלים בצורה מוזרה כזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא עונה שתי תשובות, שתכף תראו אותם, הכל פתאום נהיה בהיר ונהיר וקרי וברור. אם רק מבינים שיש פה איזה ויכוח על ההנהגה, שהם לא מסכימים על אדם ספציפי, אבל גם לא מסכימים, ונותנים לקדוש ברוך הוא להכריע בבסיס, לתת לו, לידע אותם, לא רק לאשר את הסכמתו, אלא לתת לו להיות הגוף הבוחר. תבחר אתה, מה שאתה תגיד זה בסדר, כמו לזרוק מטבע. והם אומרים, שבט אפרים טוען, שכיוון שהארץ עוד לא נכבשה, אז עוד לא הגיע הזמן של מינוי מלך, בדיוק. עוד לא נכבשה הארץ, יהושע בן נון לא עושה את תפקידו. ומי הוא היורש כשאין ליהושע בן נון? אנחנו, ירושת השבט. אין לו אחים, אין לו בנים, אנחנו האחים שלו. אז אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו נבחר מתוכנו. לכן הוויכוח הוא לא פרטי, אלא איזה שבט. איזה שבט. מי יעלה עלינו? למלחמה. מי הכניס את המילה למלחמה? שבט אפרים. כי זה מה שהטענה שלו עיקרית. מלחמה עדיין. אם זה עדיין מלחמה, יהושע בן נון הוא זה שצריך להילחם על הארץ. ואחר כך מלוכה. כי יהושע בן נון הוא מי ש... נו, זה מה שהם שואלים, מה השם? הם טוענים טענה. הם לא מסכימים שבט יהודה, מה פתאום? עדיין לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן המשיח. יהודים, סשה. בסדר, סמשת משבט יהודה. אתה לא מקבל את שבט אפרים. לא, מסכים, שום אופן. הראשונים, כן, נכון. הם שבט עצמאי קצת. חם. יפה מאוד, תכף נראה. זה בדיוק הבעיה. תכף נראה. היא שאלה, אז למה יהודה לא כובש את ירושלים? אדרבה. אדרבה, זה בדיוק האדרבה הזה, זה תכף יהיה כל סוד העניין. תכף נראה. ולעומת זאת שבט יהודה, איזה מילה הוא מכניס? לא? לשאלה. בתחילה. למה שבט יהודה הוא מכניס את המילה בתחילה? אתם מבינים שעכשיו מדברים על רמת הגולן, כל מיני רעיונות. אומרים, נעשה משאל עם. אתם מבינים שמה יהיה כתוב במשאל עם? הכל תלוי, מי יחבר את השאלה? אם יוציאו לעם ישראל שאלון כזה למשאל עם, האם אתה מוכן לוותר על רמת הגולן תמורת ויתור על פצצת האטום של פרסים? של הפרסים. נו, מי יגיד לא? אני אגידו, האם אתה מוכן להביא את הקנים של התותחים של הסורים 500 קילומטר מטבריה? אני אגיד כן. אז לנסח את השאלה, זה שיח חוכמה פה. אז תשימו לב שכל שבט, כל צד, היה לו חשוב שהמילה שלו תיכנס. כי אם חלילה לא תיכנס המילה בתחילה, שבט יהודה דאג שחייב להיות המילה בתחילה. למה? שאם לא כן, מה הסכנה? אם התשובה תהיה אפרים, הרי אף אחד לא יודע מה שקדוש ברוך הוא יענה. אם התשובה תהיה אפרים, אוי ואבוי. מה, אפרים ימשיך למשול ולא אנחנו? הרי המשוכה צריכה להיות שלנו. אז הם הסכימו, בסדר, אתם יודעים מה? רק על הבתחילה, על המלחמה. אבל מיד אחרי שתיגמר המלחמה, אלינו. זה רק בשביל זה. בבסיס הם רוצים. ובאה התשובה של הקדוש ברוך הוא עושה ככה, פיש, כל מנפנף את כל השטויות האלה, ואומר יהודה, יעלה. יש בתחילה? נית, אין בתחילה. יהודה יעלה וימלוך. ואז הקדוש ברוך הוא פונה לשבט אפרים ולשאר העם, ואומר, הנה נתתי את הארץ בידו. אם אתם לא תקבלו את יהודה עליכם, ותעשו קונצים, ואם יהודה לא יעלה, אתם תראו מה יקרה. מה יקרה? כל הבלגן של ספר שופטים. כל מה שיתרחש פה, לא הורישו ולא הורישו ולא הורישו, לא תינתן הארץ בידכם. אז אבן הבוחן זו ירושלים. אבן הבוחן, האם יהודה יעשה צעד אחד, תתעלה על עצמך? תראי מה המסקנה שלי לדורות? לירושלים לא רק עולים. עולים לירושלים, את עולה לירושלים, עולים לירושלים. לירושלים מתעלים. שבט יהודה צריך להתעלות לירושלים. להתעלות אליה, תתעלה על עצמך, נכון. למה שבט יהודה לא כבש את בנימין לבנימין? כי הם שרקו לבוז. יש שמחים? שמחים? יחי אדוננו, מלכנו ורבנו, שבט יהודה, לעולם ועד? לא שרים? שום דבר. קור. שום שמחה, שום דבר. שם עמד תשובתו, שבט יהודה, וירק איתו, עסק לך בזקן, הסתכל על חבר, תן צ'פחה לשימון, אמר לו, אתה בא איתי, אני אבוא איתך. זהו. מה עם שאר השבטים? אתם לא כל כך רוצים אותנו, סתדרו בלעדינו. יהודה לא מתעלה, יהודה יורד. וירד יהודה. מה הסיבה? שלא כובשים את ירושלים? בעיית המנהיגות, אבל זהו, את אומרת כנרת, נכון, זה הצ'אנס שלך. תוכיח מנהיגות, איך תכבוש את ירושלים בשביל בנימין? מה קרה? לא, לא יכלו. לא יכלו בני יהודה להורישם.
למה?
למה? אגואיזם. שמעת את המילה הזאת פעם? שרות מוחין. כן. מאפיין מאוד את שבט יהודה. אתה יודע למה? איך אני רואה שזה מאפיין את שבט יהודה? בגלל זה הוא מתאים להיות מלך. לא רוצים אותי, הולך הביתה. אני מכיר הרבה כאלה שלא רוצים אותם ודווקא נשארים ככה, צמודים לכיסא. מאוד חזק. אפילו אם תוכיח לי שם משבט יהודה, זה לא זה.
כך למה המילה לא יכלו? על מה לא
יכלו? בדיוק. למה על יהודה כתוב לא יכלו, ועל בנימין לא כתוב לא יכלו? זה מוזר מאוד. אם יהודה לא יכלו, קל וחומר שבנימין לא יכלו. בנימין שבט קטן. כן, זה תירוץ, זה תירוץ, לא יכולים. יש תירוץ, רש"י גם מוסיף להם, תירוץ טוב מחז"ל. יש איזה ברית עם ההוא שקראת איזה ברית, אבל הקדוש ברוך הוא כבר ציווה עליהם לכבוש את כל הארץ. אין בריתות, אין כלום. זה תירוץ. כשלא רוצים, מוצאים אלף תירוצים, למה לא? כן. תכף נראה. כן.
אולי
בכל זאת
רציני,
הפירוש
שלהם, הם יכבשו את... חלק של בנימין.
בשביל בנימין. אני מסכים איתך. זה תכונתו של יהודה. רואים שאתה כל אחד שיגיד, רואים באיזה שבט הוא ישר, אני יכול לעשות לכם פה עכשיו. לא שאני אליהו הנביא, אבל אתם... נכון. החבר'ה הקשים, נבין למנהיג, שהוא בעצמו כנראה לא ממש נמצא שם, בלב שלו. החבר'ה אומרים, חבר'ה, מה אנחנו פה נחמים פה? מה קרה? על מי אנחנו מקזזים את הזמן שלנו? הם עושים משהו? אין עושה כלום, בוא נלך, יאללה, הביתה, את שלנו עשינו, מספיק. לא מתעלים, הקדוש ברוך הוא אמר, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. מה זה הארץ בידו? איזה ארץ? של מי? את כל הארץ, את כל הארץ. תמלוך. מה זה לבד? ינהיג. הרי איך מנהיגים? מי מוטל את חובת ההנהגה? על יהודה. הטלתי את זה עליך, זה לא התברר בלוטו שזכית. הגורל של הקדוש ברוך הוא זה לא לוטו. זה פקודה.
לעשות כמו שאול, שמי שלא יצא למלחמה,
אז... בדיוק, תן עוד בת. מה, לא צריך כמו שאול. אפשר לעשות כמו שאול הראשון. תציע עוד מישהו למשרה מלאה, לא יודע מה. להיות... כן, משרת חתן.
זה מה שנקרא, הוא לא ממלך. אבל למה ההול של השבטים עובר...
כן. בכיכר העיר. בהר הבית. אם היית לומד את המשנה שם במסכת זבחים, אז ראש תור, זה עושים לו אפילו איזה מין ציור כזה, לוליין כזה, בתוך המקדש שייך לבנימין, המזבח שייך לבנימין, והמקדש שייך ליהודה.
למה הוא עושה?
זה חיבור בין רחל ולאה. חיבור. ייתן השם את האישה הבאה לביתך, כרחל וכלאה אמרו לבועז לפני שהתחתן עם רות, לפני שנולד דוד המלך, שיבנה את בית המקדש ביהודה חלקו על הר הקודש, ששייך לבנימין. עוד נדבר על זה, בסדר? אנחנו נדבר על זה, הרבה נדבר על זה. אבל אני רוצה רגע עוד שני דברים לחזק, כדי לתת את התחושה הזאת. עכשיו בואו ניגע בבעיה השלישית, בעיית הפרטים של אדוני בזק. בואו ניגע בפרט היחיד כרגע שרלוונטי לטפל בו. למה צריך לספר לנו שהביאו את אדוני בזק לירושלים? מה זה חשוב שהוא קבור בירושלים? אתם הולכים, שבט יהודה, לא לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי יהודה יעלה, ואתם יורדים. ואחר ירדו בני יהודה, ולא כבשו את ירושלים של בנימין. תקשיבו מה יש לגוי הזה להגיד. נא להקשיב לגוי. הוא אומר, באוזניכם, בירושלים, כאשר עשיתי, כן שילם לי אלוהים. אתם לא מקשיבים לגוי? תקשיבו, כתובת על הקיר. אתם יודעים מה יקרה עכשיו לשבט יהודה? בואו נעקוב אחריו קצת. מי יודע מה קרה לשבט יהודה? אבל החבר'ה שלה, זה... הנה, תראו את השאלה של עמי. שואל עמי, אם הקדוש ברוך הוא בחר ביהודה בתחילה ורצה בו, למה אם כן בהמשך הוא בחר במנהיגים משפטים אחרים, כמו אהוד בן גירא, שמשון ועוד הרבה? והנה, עכשיו הוא יקבל תשובה, חבל על הזמן. איפה מוצאים את שבט יהודה? בספר שופטים. מה? איך אתה יודע? מה כותבת? רגע, את רצתם עד שמשון. מה אומרת דבורה על שבט יהודה? בשירה שלה? וואלה, אתם יודעים תנ"ך. שום דבר. אתה יודע בעל פה את השירה, מה? צ'יק צ'ק, עשית את החשבון. מדהים, השבט הכי גדול, השבט, חשבנת עם כולם. למה ישבת בין משפטיים לשמוע שריקות הדרים? למה ככה, למה ככה? אז תגיד לי משהו על שבט יהודה. למה לא באת? למה לא עזרת? כלום, אין שום מילה עליה. אהוד בן גירא. אהוד בן גירא נלחם נגד בני מואב, ביריחו, על גבול יהודה, בנימין ואפרים. ממי הוא מבקש עזרה? מאפרים. למה לא מבנימין? תשובה? חשבתי שאתם יודעים טוב. אין בנימין. אהוד בן גירא עלה לשלוט על ישראל, לשפוט את ישראל אחרי סיפור פילגש בגבעה. סיפור פילגש בגבעה שלימד בסוף, קרה בהתחלה. בימי עותניאל בן כנז, שהוא אגב כן מיהודה. זאת אומרת, המנהיג הראשון בכל זאת היה משבט יהודה, עוד נדבר עליו ארוכות. מעט מדי, מאוחר מדי. בימיו הייתה פילגש בגבעה. ואחריו, אהוד בן גירא, והוא לא הולך לבקש עזרה משבט יהודה. שיפנה דרומה, ויבקש עזרה משבט יהודה. וצוות יותר גדול, יותר קל לאסוף אותו, מאשר שבט אפרים. וגם הם יודעים להרוג, אין שום בעיה. מוזר מאוד. טוב, אני אגיד קצת בעיה טכנית. דבורה לא מזכירה את שבט יהודה. השבט הכי דומיננטי בישראל, יוק, נעלם. אז תגידו, בגדעון, זה בצפון, זה לא קשור, יפתח, זה גם בצפון, לא קשור, בסדר. ניחמנו. הבא בתור זה שמשון. בואו נסתכל רגע על שמשון. תפתחו פרק י' בספר שופטים. ואם יש מילים שאתם מכירים, אתם תקישו על השולחן.
בני יהודה הסגירו אותו.
כן, תכף נראה. כן. שמשון מוצא שם גברת להתחתן איתה, חפש טוענה, ומכה בפלישתים, שורף את כל נחלת פלישתים. אני פעם אחת עמדתי פה בהזכרה, בג' תמוז, חבר שלי שנהרג בלבנון, ובדיוק באותו יום הייתה השריפה הגדולה, לפני כמה שנים, לפני 14 שנה, 13 שנה, הייתה השריפה הגדולה שכל היער פה נשרף. כל הזמן עלה אשן לירושלים. היינו בתוך אשן, כל הזמן ריח שבדורה, ריח שמחניק ממש. כל האזור, מאזור שער הגיא, עד שורש, עד זה, כל, ודרומה, לא הצליחו להשתלט על האש, כל היער נשרף. וזה היה ממש מחזה ממש מבעית. תחול לדמיין עצמכם את נחלת יהודה, אנשי יהודה, שגרים באזור בית לחם, באזור ירושלים, באזור דרומה לחברון, כל מישור החוף הדרומי בוער באש. כל שדות החיטה של הפלישתים, כל מישור החוף עולה בלהבות. זה לא יאומן. הרי עומדים ככה, מסתכלים, הם רואים את תמרות העשן, מריחים את השריפה, הם מבינים מה הלך שם. ארץ משני משרפת. אתם יודעים מה זה יאמר? מה זה אומר? כלכלה קורסת לפלישתים, נכון? על הפנים הפלישתים. מה יעשו הפלישתים? לא יאכלו בשבוע הבא? יאכלו אותנו. הם הבינו בדיוק את המשמעות של מה שקרה פה. נכון? וגם צ'יק צ'ק הם הבינו מי עשה את זה. הם לא כמו הפלישתים שלקח להם זמן עד שהם תפסו מה קרה פה. לקח להם זמן. עם ישראל הבין מיד מה קורה פה. משוגע אחד ששרף את כל הקשרים הטובים שהיו להם עם הפלישתים. ואז כשהוא... כן, ויעלו, ויח אותם שוק על ירך, פסוק ח', פרק תדבר פסוק ח', ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד וישף בסעיף סלע איתם. עכשיו, כל מילה שאתם מכירים, תעשו איזה קנק על השולחן, יעזור לכם להתרכז. ויעלו פלישתים, לא נקשתם על השולחן, ויעלו, הפלישתים עולים, אתם תגידו, בסדר, זה גיאוגרפית, זה בסדר, הם צריכים לעלות, צריכים להעביר להילוך ראשון, את החמורים. ויעלו פלישתים, ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? עליתם עלינו. יהודה יעלה, עליתם עלינו. ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. מכירים את המשפט? שעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש ביהודה. מכירים את המשפט? ירדו יהודה? כבר מכירים את היורדים בני יורדים הללו. וירדו 3,000 איש מיהודה, אל סיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, ואני אנסה לחכות את קולם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת, כי פושלים אנו פלישתים, מה זאת עשית לנו? מי יעלה לנו? הנה, יעלה לנו. מה זאת עשית לנו? ידעת כי מושלים בנו פלישתים. אתם שומעים מה כתוב פה? השבט שצריך למשול בישראל, מה קורה לו? נמשל, מושלים בו, פלישתים, 300 שנה מושלים בו, 300 שנה, לא מקבל את זה כמובן מאליו, זה לא כך מובן מאליו, לא יאומן, אתה לא עולה לירושלים, עוד 20 מטר, עוד חצי קילומטר, כי זה של בנימין, אתה לא שומע בכל השם שאומר יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ גם של בנימין בידו, אתה המלך, אתה יורד, להתעסק בשביל עצמך, בשטח הכבוש שלך כבר? בערים הכבושות? ולכן הכל מסופר פעמיים? מי ששאל אותי בשבוע שעבר, למה כתוב מסופר פעמיים? כבר כבשו את כל הערים האלה. חברון כבר נכבשה פעם אחת, כבר דביר כבר נכבשה, כבר אחסה כבר קפצה פעם אחת מהחמור. הכל כבר קרה. בספר יהושע, פרק תדבר. כבר כבשו את כל הערים האלה. מה זה אחר כך ירדו לטפל בשל עצמם? רק את בזק הם עוד לא כבשו, מקום חדש, וקצת את נחלת שמעון באמת לעזור קצת, ואת ירושלים, התחלתם להגיע. צעד אחד צפונה, תעלו צפונה, אתה לא עולה? אין שום בעיה, אתה תשלם את מלוא המחיר עד ימי פלישתים, עד ימי שמשון. כאשר עשית כן שילם לי, אומר להם שמשון בכזאת טריוויאליות, מה זאת עשיתי? מה זאת עשיתי? שואלים, מה? הוא אומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. שומעים מה מרחף פה מלמעלה? המידה כנגד מידה של אדוני בזק. תראו את הפרטים השוליים, כמה שהם חשובים? תקשיבו מה יש לגוי הזה לומר. יש איזו הנהגה כזאת בעולם. אתם מתעלמים ממנה. לכן, זה לא החידוש מצד עצמו. כששאלנו אז, אתם זוכרים, כששאלתי אתכם, למה צריך את הפרט הזה? אז מישהו אמר, וואי, תראה איזה דבר יפה, הוא מגלה את אמריקה. כאשר עשית, אמרתי לכם, כן, הגילוי אמריקה הזה, אבל הוא טריוויאלי. כל הגויים כבר יודעים להגיד את זה. יתרו יודע להגיד את זה, ואבימלך, וקין, וכולם יודעים להגיד את זה. מה החידוש פה? שבני ישראל לא יודעים לשמוע את זה. לא יודעים לשמוע, מה שאתם עושים זה מה שיעשה לכם, אתם לא עושים את רצוני, אמרתי תעלה ותמחוק את הבתחילה ותמלוך ותשלוט ותעשה מה שצריך ותכבוש את הארץ ואתם הולכים להתעסק בשל עצמכם. יהודה לא עולה, וירד, אתה יורד, כאשר עשית, כן יעשה לך, לא עלית, אתה תרד, כן.
עד כדי הבהונות,
אנחנו מדעת? תראה, בינתיים אנחנו לא דיברנו על הבהונות, דיברנו על הקבורה בירושלים, למה דווקא להצמיד את אבימלך לירושלים? כי בעיית ירושלים מובנת לנו עכשיו על ידי הקבורה של אבימלך, של אדוני בזק, סליחה. ובעיית ירושלים נוצרה בגלל בעיית המנהיגות. למה הם יפנו עורף? את זה לא עניתי עוד. למה שבט יהודה מתאים להיות מלך? למה שבט יהודה הגיב בצורה כזאת? כי בדיוק מה שדוד, מה שאומר עליהם יעקב אבינו, יהודה, אתה יודוך אחיך. ואם לא יודוך? לא. לא. אומר משה, מתפלל, ישמע השם כל יהודה ואל עמו, תביאנו. מה פירוש תביאנו? שירצה בו. אם לא ירצה בו, הוא הולך הביתה. אתה לא רוצים, אני הולך הביתה. לכן שבט יהודה מתאים למלוך. כי הוא לא להוט למלוכה. תראו את שאול לעומת דוד. דוד אומר, אני לא מלך. שאול הוא המלך. הוא אומר, אבל השמן מהקרן נפל עליך. הוא מפח. זה מלך מפח. אתה לא מחליד. הוא חלוד כבר. לא, דוד לא מוכן לקחת המלוכה. ושאול מתעקש, אוחז בה בקרנות המזבח. מה קרה? תן, אמרו לך לך הביתה, לך הביתה. תראו את ההבדל? זה אופי. הוא מבנימין והוא עם יהודה. אז רואים למה יהודה צריך למלוך. אבל הנה זה נופל בדיוק על המקום הזה. שם זה נופל, כן. נכון מאוד. גם שם יש עולים יורדים, עולים יורדים. וכאשר עשה כן, עשו לו, הר ועונן, אותו דבר, אותו מהלך. אפשר להרחיב את זה. ובוא נלך עוד צעד אחד, לא נגמר העונש בזה. יש עוד מקום אחד בתנך שאנחנו פתאום פוגשים את זה. בוא נפתח בפרק כף. סיפור פילגש בגבעה. ותראו מה קורה שם. פרק כף, פסוק י' ז'. אחרי שחוקרים שם מה קרה, כן, אז אסון גדול קרה שם, הוא מצליח לארגן את כולם, לבוא למלחמה. כתוב ככה, ואיש ישראל, פסוק י' ז'. דודו מגרעת הכרמל, כותב דברים יפים מאוד, אבל לא להתעכב כרגע. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין, 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. מתפקדים למלחמה. היקומו ויעלו בית אל. שמים לב? קודם כל, את ההכנות למלחמה, הם לא שאלו בהשם, לא שום דבר, הכל פשוט להם, צריכים להרוג פה עכשיו יהודים. כן. היקומו ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל. מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה בתחילה. מכירים את המשפט הזה? בקר. רק תעשו את הזעזוע. איזה זעזוע. תמחקו את הכנענים, בחוק הכנענים, הכנס בני בנימין. הם יעשו לבני בנימין מה שהם לא עשו לעמלק. הם יעשו לבני בנימין. איזה אכזריות. איזה נורא והיום. על כלום. על דבר שאנחנו יכולים להתברר ולעצור בצורה הרבה יותר פשוטה וברורה. ועונש הרבה יותר קל. מטורפות. ועכשיו תראו, שואלים בהשם, שאלה, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? למה אז עכשיו זו שאלה חדשה? כי זה מלחמת אחים. אז זה לא, יהושע בן נון כבר לא צריך להיות המלך, וזה עכשיו מישהו חדש. נכון? הבטחנו שנשאל עוד פעם. הנה הם שואלים עוד פעם. אותה שאלה, ומה ביחס לתשובה? שונה לגמרי. ומה שונה בתשובה, תגיד אתה? המילה בתחילה נצרכת? לא נצרכת, גם פה אפשר להגיד יהודה. למה לא כתוב את המילה יעלה? זה עלייה להרוג אח? עלייה נהדרת. עכשיו, אם יהודה היה מקשיב לדבר השם אז, לא היה צריך את מה שקורה פה עכשיו. כי כל התסבוכת הזאת עם בני בנימין התחילה מזה שהם לא עוזרים להם, ואחר כך אתם תראו שבני אפרים מפריעים להם, וגבעונים לקחו להם חצי מהנחלה שלהם. שבט בנימין הוא לא סתם שבט ששתה נפט והחליט להילחם נגד עם ישראל. הוא מקופח, הוא מקופח, ודורכים עליו, ודורכים עליו, ודורכים עליו, עד כמה אפשר לדרוך? כמה? אז הם יוצאים למלחמה, כולם כאיש אחד, למרות שמגוננים על איזה חמישה אנשים מתואבים. אבל הסיטואציה הזאת, שעכשיו שבט יהודה לא הקשיב אז, וממילא גם לא מקשיב עכשיו. כי אם הוא היה מקשיב לתשובה האלוקית עכשיו, מה היה צריך לעשות? מה לעשות? לא? לא מה? שמעתי את המילה לא. לא מה? לא נלחם, למה? למה? כי מילה אחת. נקשיב, נקשיב למילה אחת. בתחילה. מה זה אומר? שמה יקרה אחר כך? למה? כי מה? כי היא פלומה מלחמה. כמו שקרה בול. שבט יהודה עלה בתחילה. ראשונים להילחם לבנימין, מה קרה למי שעלה בתחילה? 22,000 איש במכה אחת, חיסלו אותם. צלפים, קולים אל השערה ולא יחתים. ויש הרבה שערות בראש, כדי ידוע. בדיוק, הנה אתה עכשיו, אתה מבין אתה עכשיו? בדיוק, אתה יודע מה זה מידת הדין? עכשיו אתה מבין מה זה מידת הדין של הקדוש ברוך הוא? תראה מה זה מידת הדין, מה זאת אומרת שיש פעמים לאדם איזה פידה אלוקית עליו? מידת הדין יוצאת מתוחה נגדו. על ירושלים לא נכבשתם ככה, על היבוסי, אתם עכשיו הולכים להרוג את בנימין.
לא, ההפך.
אז בנימין יהרגו אותם.
לא, אבל בנימין הם קולים בזה. בנימין הם קולים בסערה, הם יהיו קולים בזה.
נכון מאוד. אז למה לא כבשו בנימין את ירושלים?
אני לא יודע, לא הייתי שם.
למה לא עוד באו לעזור להם? למה שלא יעזרו קצת? קצת לעזור, הם בצלנים קצת, בסדר. נו, אז מה? אבל מה המצווה של הקדוש ברוך הוא?
כשירושלים,
כשהייתם
אתם יכולים
לכבוש,
או לבקש מיהודה שיבואו
לעזור. סליחה שאני שואל, שאלה יש לי אליך. ושבט נפתלי לא כבש את מגדל מג'דל שמס, ולא כבש את בית ענת.
אבל הם יהיו רחוקים מיהודה, זאת אומרת...
נו, זה קשור ליהודה. מי יודע שירושלים זה עיר הקוידש? לא יודעים, מה זה, מה ההבדל בין ירושלים לבין גזר? אפרים לא כבש את גזר, אז למה שלא ישמיד הקדוש ברוך הוא את אפרים?
לא, אבל יהודה זה זה שצריך להתחיל.
נכון.
יפה.
אז זה שיהודה לא כבש את ירושלים כי זה של בנימין, מתוך מינים אגוצנטריים.
בנימין לא יצטרף.
בדיוק, עזוב תעזוב אמו, כתוב בתורה, עזוב תעזוב אמו.
בנימין לא יצטרף כבר. ובנימין היה יכול לעזור לירושלים, זאת אומרת שיהודה נמצא
לא, לא נראה, לא נראה לי ששלחו שליח לבנימין. בואו, אנחנו כובשים לכם את העיר, תעזרו. אבל יהודה...
בואו עליו ואמר להם ככה, בגלל שאתם, כשהייתם יכולים, אתם הרי יכולים לסערה, נכון? פגעתם ככה באחים שלכם?
אתה שואל, אבל אני שואל הפוך, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה הולך הלאה. זה נלמד בסוף שנה, כשנלמד פילגש בגבעה, למה מגיע לבנימין? אני שואל, אבל למה מגיע ליהודה? הרי הם שואלים מי יעלה לנו בתחילה, והקדוש ברוך הוא אומר, יהודה בתחילה. אם הם היו למודים להקשיב לקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין שממילא כבר לא הייתה בעיה עם בנימין, מן אל-אוול כבר לא הייתה בעיה. למה? כי ביהודה היה עוזר להם לכבוש את ירושלים, לא היו מרגישים מקופחים, לא היו יוצאים נגד עם ישראל. פנטסטי, ומשיטים יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב, בואו נכבוש לכם את ירושלים, מה הבעיה? שבט יהודה לא יכול להסתדר עם זה? גם בלי עזרה של בנימין. אגואיסט, קשה לו, עושה חשבונות, לא עוזרים לי. תשמע, אדוני היקר, אני הייתי צריך לשכנע את הבנים שלי אחרי אירועי עמונה לשרת בצבא, עם כל הציונות והממלכתיות שלי. אנשים שמרגישים שדופקים אותם ועושים להם עוול, הם לא רוצים אחר כך לעזור לאחרים. אפשר להבין את זה. ואני הייתי צריך להגיד להם, בגלל שאני יודע תנ"ך ואני יודע מה זה מסר לדורות, אמרתי להם, מה אתם חושבים עכשיו? מה קרה אחרי אירועי עמונה? הערבים נהיו פתאום מתחשבים יותר, פחות אקטיביים, פחות רוצים לחסל אותנו. אדרבה, היא הנותנת. עכשיו, בקורת מה שהם רואים, אירועי המונה, הם עוד יותר מלא מוטיבציה. אז עוד יותר אנחנו צריכים להגן על עצמנו עכשיו. מה, נסמוך על הנס פתאום? השתנה משהו? אז אדרבה, אתה עושה חשבונות? הנה, תראה מה קרה לחשבונות. תסתכל, תימד. היינו כבר בסרט הזה של החשבונות. זה הוא לא שלו, זה לא שלי, זה של ההוא. זה, הנה, זה הקו הירוק, זה בשכם. אתה שומע מה שאומרים המתנחלים? אתם בחרתם לגור בסדרות? אני שלחתי אתכם לגור בסדרות? אתם רציתם לגור בגוש קטיף? מי אמר לכם ללכת לגור שם? וזו ממשלה שילמה לכם כסף, תגידו תודה על הכסף שישיבו לכם. זה בדיוק אנשי יהודה. אדוני היקר, זה אנשי יהודה, רק עם הבדל אחד. שהקדוש ברוך הוא אומר להם, יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו, יש לו צו אלוהי מפורש, אבל הוא לא מקשיב. אתה לא מקשיב פה? כאשר עשית, כן יעשה לך, אתה גם לא תקשיב פה. ומי שחוטף את המכה הגדולה משבט בנימין, שבנימין עוד חם, זה שבט יהודה. למה דווקא שבט יהודה להניש? מה קרה? שיהיה שוויוני, שכולם יחטפו. לא, שבט יהודה השם. אתה לא שמעת. יהודה יעלה. מסר לדורות. אני רוצה לחזור טיפה למסר לדורות, ואנחנו גם היום לא נספיק לסיים בטוב. כן. כן. יחטוף. כן, בדיוק. שולח אותו לקבל את מה שמגיע לו. כאשר עשית כן יעשה לך. אתה לא עזרת לבנימין, ובגלל זה גרם שבנימין עכשיו מרגיש מנותק, ולכן כל המלחמה, מי אחראי על כל זה? מי צריך לשלם על זה? כאשר עשיתי, כן שילם לי אלוהים. הוא קראת את האצבעות למלכים שם, אבל פרט שולי, לא משהו שבאמת עושה הרבה איסורי מצפון. למלכים שהוא לקח, השבי. אבל תקשיב לגוי הזה, תקשיב. אתה הולך לעבור על דבר השם? תקשיב, מה יש לו להגיד על אלוהים? הוא יודע משהו על אלוהים. תקשיבו לו, אל תזלזל בגוי. חוכמה בגויים תאמין. לא, אבל עכשיו צריך לשמוע את זה, אתה מבין? בגלל ירושלים, צריך להקשיב לזה. אתם הולכים לעשות פה עוול, אני כבר רואה. הקדוש ברוך הוא קורא מחשבותיהם של ישראל. הוא לא סתם אומר יהודה יעלה. הוא יודע שעכשיו הולך פה להיות איזה משהו. זאת אומרת, תשימו לב... אני רוצה שתבחינו דבר אחד, ואחרי זה נעשה רגע שאלות, ואחרי זה נוסיף אולי עוד משהו אחד קצר. שימו לב שקודם כל את השיטה שאנחנו קוראים את התנ"ך, שאלות, ממרכזים אותם לבעיות מרכזיות, בעיות קצת יותר שוליות, קצת יותר מרכזיות, בעיית המנהיגות, שזה בעיה גדולה, בעיית ירושלים, שמתם לב? נשארה בעיית ירושלים, ותכף נראה לכם עד עצם היום הזה, ירושלים היא בעיה, בעיה עמוקה, אמיתית, לא נפתרה בעיית ירושלים. הבעיה, בידיעה, אתה יודע את ספר זכריה, בגלל זה אתה אומר את זה, אבן נגף, שמתי את ירושלים לסף רעל לכל העמים, כל עומסי עשרות יסרטו. אותה בעיה, תנ"ך זה עיתון, התנ"ך של היום זה העיתון של מחר. שלושת הבעיות המרכזיות האלה, עכשיו אני רוצה שתראו איך אנחנו לא מפרשים, אני משתדל, זה קשה לא להיות פרשן, כי אפשר להגיד, מה הבעלינה, זה הפירוש שלך, זה הפירוש שלו. לא, אני רוצה שתשימו לב, זה קריאה, אני קורא, והאינדיקציה שאני קורא נכון, זה שכל הבעיות שאני מעלה, ואתם מעלים והוא מעלה, הכל נותן תמונה אחת. זה אחידות של קריאה, אחידה. זה ספר אחד, סופר אחד כתבו. לא רק הספר הזה ששמואל כתבו, אלא זה הופך את כל התנ"ך לספר אחד, אחיד. למרות שלא סופר אחד כתבו. ספר אחד, אותו סיפור. ואני אומר לכם עכשיו משפט חשוב מאוד, פרק א' של שופטים, אנחנו עכשיו מסתובב סביבו כמה חודשים, הוא כוכב הצפון של התנ"ך. אתם יודעים מה מיוחד בכוכב הצפון? חוץ מזה שהוא נמצא בצפון? שהוא לא זז. למה הוא לא זז? למה תמיד הוא נמצא באותו מקום? כי הוא נמצא בדיוק על ציר הסיבוב של כדור הארץ. כל כדור הארץ מסתובב סביב הציר הזה של כוכב הצפון. הוא נמצא בדיוק מעל ציר הסיבוב של כדור הארץ, ולכן, מכל מקום שאני נמצא, לאן שכדור הארץ מסתובב, שם אני רואה אותו. תמיד למעלה בצפון. אצלנו, כמובן. החלק הזה של כדור הארץ. החלק הדרומי, יש להם בעיה עם כוכב הצפון, חפשם מזה משהו אחר. חץ הדרום, כל מיני כאלה דברים. אז זה, הפרק הזה, שופטים פרק א', כל התנ"ך מסתובב סביבו. עד הפרק הזה, ומי הפרק הזה? רגע האמת של התנ"ך, וזה מה שהמדרש אומר בגמרא, אם מלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע. זאת אומרת, מה מבינה הגמרא? שיש פה חטא. ספר שופטים בחטא יסודו. איזה חטא? שהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם למנות עליהם מלך, והם לא עושים את זה. למה? חשבונות. הפתאום, זאת לא תורכם, יש יהושע בן נון, אז הוא יורש, ואנחנו יושבים, אז הם שואלים בקדוש ברוך הוא. מה נעשה? תחליט בשבילנו. והקדוש ברוך הוא מחליט בשבילם, והם לא שומעים בקולו, ויהודה לא עולה. ואבן הבוחן, זו ירושלים. מה שכנרת אמרה קודם, היה אפשר לתקן את זה, נורא קל, רק לכבוש את ירושלים של בנימין, איך ההיסטוריה אתה נראית אחרת. אם לא היה הג'וקר הזה שם צועק, חבר'ה הזה של בנימין, הביתה! וג'וקר אחד כזה יכול להפיל את כל עם ישראל. את כל עם ישראל, אדם אחד.
כלב
ונפונה היה באותה תקופה. איפה כלב, איפה? איפה הוא? על ירושלים, נו. הלא יעלה, על ירושלים, נו. אמרתי לירושלים, לא, זה לא ארץ ישראל, שרק הלא נעלה. על ירושלים, הלא נתעלה. ללמדך שאדם שעולה, לא בהכרח שהוא גם מתעלה. זה עוד מדרגה. ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. אנחנו נדבר על זה בעריכות רבה. לירושלים, מסר לדורות, לירושלים מתעלים. אני רוצה להקריא לכם מסר לדורות, ובזה נסיים להיום. משהו שמצאתי בעיתון.
אולי ספר שופטים נגמר בפסוק,
והאם המלך
בישראל.
כן, הנה הבעיה חוזרת על עצמה. נדבר על זה. כן, נדבר על זה עוד. השבוע יצא הספר החדש של עמוס אילון. ירושלים שיגעון לדבר. עמוס אילון, זה משהו, פרופסור. שהתפרסם לפני 8 חודשים בארצות הברית, ועכשיו יצא בעברית, הכתיבה של אילון ירושלים היא מסע מרתק בנוף פנימי, חיצוני, אינטלקטואלי, היסטורי וספרותי. אני זוכר את עצמי עומד ב-67, שבוע אחרי המלחמה, אני גם זוכר את זה. יש פה עוד מישהו זוכר? אולי אתה זוכר? ששת הימים? יש מצב? אני זוכר את עצמי עומד בשבוע אחרי המלחמה מגדל דוד, ורואה את נחילי האדם שיוצאים ונכנסים, את המהומה הזאת, חשבתי, על זה צריך לכתוב. החלטתי לכתוב ספר על העיר הטרגית המטורפת הזאת. טרגית המטורפת הזאת. זה לא ביטוי שלי. טרגית מטורפת. זה ביטוי של פרויד במכתב לארנולד צווייג. אבל יצא שקודם שכתבתי את הישראלים, ואחר כך כתבתי את הביוגרפיה על הרצל, ורק ב-84 אחרי שפרשתי מעיתון הארץ, התחלתי לעבור על נקודה הזו בצורה רצינית. מאיזה נקודת זינוק יצאת למסע? שואלה, כתב את הסופר הנכבד. הוא כותב ככה. כל העלייה הראשונה והשנייה לא סבלה את העיר הזאת. אחד העם לא אהב את העיר הזאת. ברנר חי פה, אבל היא כמעט לא קיימת בכתיבתו. בן גוריון הגיע ארצה ב-1905, הלך ברגל כמעט לכל פינה, אבל ירושלים הגיע רק ב-1910. 5 שנים זה הרבה זמן עד שמגיעים לירושלים. אוטובוסים של פעם. ברל כצנלסון גם לא סבל את העיר הזאת. ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל, שנה אותה. אצלו זה כמעט קומפלקס. ביחס לעיר העתיקה כתב ויצמן, אני לא רוצה את העיר העתיקה. אני לא רוצה אותה אפילו אם יתנו לי אותה במתנה. יותר מדי סיבוכים שם. גם ביאלי כך. הוא בכלל דיבר על תל אביב ומושגים שהתנך מדבר על ירושלים. הרצל ידוע בכך שלא סבל את העיר הזאת ורצה שבירת מדינת היהודים תהיה על הכרמל. יפה, אתה יודע, אתה היסטורי. אגב, אני חשבתי שהוא מגזים. הוא מגזים, הוא שוחט לנו את כל המיתוסים. ויצמן שנה את ירושלים, נשיא מדינת ישראל הראשון. אגב, נא להיזכר שכמעט הייתה מלחמת אחים, על תלנה, הכמעט מלחמת אחים היא בגלל ירושלים. שההגנה ובן גוריון בראשם סבור היה לעשות את ירושלים לבינלאומית, רצח ברנדוט הידוע אחר כך, והלכי והאצל, מה? אני אמצא לך, כתוב מפורש. בן גוריון הסכים לחלוקה של האום שירושלים תהיה בינלאומית.
הוא זה שאחר כך
העביר
את הבירה לירושלים.
בוודאי, כן, 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 בעל כורחו, קצת בעל כורחו. הרי הוא הסכים שהאצל והלכי לא יתפרקו בירושלים. למה? מה זה השלטון? ועוד איך היה השלטון? ועוד איך? אני חשבתי שהוא מגזים קצת, עד שמצאתי איזשהו ספר של אושיסקין, מנחם אושיסקין. סישקין, קראת לו? סישקין. רבנו סישקין, הוא היה יהודי חם מאוד, והוא כותב בכתבים שלו, מכתבים לכל חבריו בעלייה שנייה, והקונגרסים הציוניים, וכל החבר'ה האלה, אתם מזניחים את ירושלים. זה חרפה. ממש מילים קשות, יותר קשה ממה שהוא כותב פה, החוקר הארכיוניסט הזה, שמחפש בארכיונים. הציונים הראשונים רצו לייסד חברה חדשה, ולא העריכו נכון את משקלו של העבר. ירושלים לנצח. אתם רואים מה זה ירושלים לנצח? אותה בעיה בדיוק. אגב, למה לא כבשנו את ירושלים בתשח? נפלה ירושלים. למה? אגב, בדיוק בקו של יהודה בנימין. בדיוק, כמעט. קצת בנימין גם כבשנו, קצת. אבל כל האזור של הרבי ששייך לבנימין, אנחנו היינו מעליו אצל יהודה, והם היו, סליחה, והם היו בצד של בנימין. לא קיבלנו את הרבי, לא את העיר העתיקה, לא את הכותל, לא שום דבר. למה לא זכינו? כל מי שמקרה, מקרה את הספר של עזרא יכין, אל נקם, וגם של ישראל אלדד, עוד ספרים אחרים, יגלה את התשובה. למה? חוסר אחדות. חשבונאות, כן, הפגזים של ההגנה, ההגנה הייתה צריכה באותו לילה שרצו לפרוץ לעיר העתיקה, ההגנה הייתה אמורה להפציץ את העיר העתיקה, להפציץ, ולספק את חומר הנפץ ללחי ולאצל שהיו צריכים לפרוץ את החומה עם חומר הנפץ. חומר הנפץ היה רטוב, ולא התפוצץ, והפגזים, במקום ליפול לירושלים, נפלו בטעות על כוחות האצל והלחי. אז לא, כבשנו את ירושלים. איך כן כבשנו את ירושלים? תפשין כף זין, חמת ששת הימים, הייתה ממשלת אחדות, לוי אשכול גמגם, שמו את דיין בתור שר הביטחון, כי אז אשכול היה גם שר הביטחון וגם הראש ממשלה, ואחרי שהוא גמגם, הוא אמר ככה, אני ממש זוכר את זה, אותו ילד, אני זוכר את זה, שהוא דיבר ברדיו והוא אמר, אנחנו נקה במצרים, הנון יצא לו, דאבל נון יצא לו, נקה, אתם מבינים מה זה שהעם יושב לו ליד מקלטים ושומע שראש הממשלה מגמגם? זה היה, וזה מדהים שנתנו לראש הממשלה במצב כזה לדבר בלי, לא בהקלטה, בשידור ישיר לאומה. הגמגום הזה גרם שדיין יהיה ראש ממשלה, שיהיה שר ביטחון. ובגין הצטרף, ומי שהזיז את בגין לכבוש את ירושלים, זה לא אחר בשר הרב גורן, שהגיע שם את כולם, לדורות, הזדמנות, ובגין הלך, דפק בדלת ללוי אשכול, עשו מהר התייצאות טלפונית, נתנו פקודה לכבוש את ירושלים. ביחד. אחידות, בחשבונות, מי, של מי, של מה, של מי.
מסר לדורות. א', כשאין אחדות, אין ירושלים. רואים את זה? שופטים פרק א'. בנימין, שלהם. עושים שלהם, אז אין. אין ירושלים. ולירושלים צריך לא רק לעלות, אלא להתעלות. לא רק תזכרו את הדבר הזה, הרי שהמשיח מתקרב. לירושלים לא רק עולים, אלא מתעלים. להתעלות. יש דברים שצריך להתעלות מעליהם. מי שהבין את זה, זה הרב קוק. הרב קוק, תורתו של הרב קוק, זה תורת ההתעלות. על הרבה דברים צריך להתעלות. על הרבה דברים. התעלות אמיתית. אחר ירדו. דווקא אדוני היקר, בדיוק להפך. הם היו אמורים לצנוח ברפיח. והזיזו אותם לכבוש את ירושלים. הם עלו לירושלים, הם לא צנחו. הם תקנו את החץ של הירידה. אנחנו גם נדבר על דברים חיוביים, בעזרת השם, שבוע הבא, נראה לאן זה ממשיך. ונשאל את עצמנו את השאלה, עכשיו שאנחנו מבינים את גודל הכאוס שיש פה בחברה הישראלית, למה יהושע בן נון לא חסך את זה מאיתנו? ועוד נדבר גם על שבט שמעון, חוב קטן על שבט שמעון, והאצבעות של אדוני בזק נגיע עוד הרבה זמן. חכו, חכו. לילה טוב לכולם.